אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
והנה, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. מחר אמור יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, להכריז במליאה כי עלה בידי חבר הכנסת יאיר לפיד להרכיב ממשלה. אם אכן כך יהיה ולוין יכריז את ההכרזה, אמורה בתוך שבוע לכהן בישראל ממשלה חדשה, ונפתלי בנט, יושב ראש ימינה, יוכתר כראש ממשלת ישראל. אם אכן כך יהיה, ושימו לב לסייגים, הרבה מאוד סייגים, ראש הממשלה נתניהו יסיים את כהונתו אחרי 12 שנים רצופות בתפקיד, וזה עוד מבלי לכלול את הכהונה שלו מיוני 96 ועד יולי 99. כיצד יכתב נתניהו בספרי ההיסטוריה, ובעיקר כיצד תיזכר מפלתו? ביקשנו את מי שכתב ביוגרפיות לחשובים שבראשי ממשלתנו, דוד בן גוריון ומנחם בגין, שידמיין עבורנו. בוקר טוב להיסטוריון, אוניברסיטת ניו יורק, הדוקטור אבי שילון.
בוקר טוב, מה שלומך?
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. ספרים רבים כבר נכתבו אודות ראש הממשלה בנימין נתניהו. האם ספרים במהלך הכהונה שונים מספרים שנכתבים לאחר סיום הכהונה?
כן, הם שונים בהחלט. אני חושב שעדיין לא נכתבה ביוגרפיה מדעית שתיתן לך את הפרספקטיבה היותר עמוקה לגבי השנים של נתניהו. נכתבו כמה ספרים טובים, אבל כמובן כשאתה כותב את זה תוך כדי, אז אתה מפסיד פרספקטיבה, אתה מפסיד ידע ארכיוני, ואתה מסתמך יותר על התקשורת ועל דברים מיידיים, אז כך שכמובן שצריך את הפרספקטיבה כדי לנתח.
מרווח של כמה שנים אתה צריך, הדוקטור שילון?
זה קודם כל תלוי. בוא נאמר שתראה, כשבן גוריון רצה שיכתבו את הביוגרפיה שלו וכתב את זה מיקי בר זוהר, אז הוא עשה את זה באותו בחייו. העניין הוא שבן גוריון הפקיד בידי בר זוהר את הארכיון הפרטי שלו עם היומן, כך שאתה יכול לעשות את זה בזמן קצר. אם נתניהו יהיה מוכן, סתם נאמר, לתת לי את היומן האישי שלו ואת הארכיון הפרטי שלו, אז אפשר לעשות את זה יותר מוקדם. אבל בדרך כלל הדברים האלה נמצאים בארכיון ולוקח לך כמה שנים עד שהחומרים נפתחים.
האם לנטייה הפוליטית שלך, דוקטור שילון, יש חשיבות לכתיבת הביוגרפיה?
תשמע, זה נורא תלוי בבן אדם. אין אדם שאין לו נטייה פוליטית, כן? לכל אחד יש דעות. אבל השאלה עד כמה אתה פתוח ועד כמה אתה מסוגל לראות זרמים שונים שגם מתנגשים בעמדה שלך. זאת אומרת, אני לא חושב שעמדה פוליטית אמורה להפריע לכתיבת ביוגרפיה, אבל היא כמובן תלויה באדם עצמו. אתה צריך להיות מספיק עצמאי, אובייקטיבי, פתוח, בעל ידע, בעל גוף ידע. זאת אומרת, נגיד אם אתה כותב על נתניהו, אז אם הביוגרפיה רצינית, אז חשוב שיהיה מישהו שמבין גם בבגין ובז'בוטינסקי ובשורשי התנועה הרוויזיוניסטית.
ההקשרים, בגלל ההקשרים?
כן, כן, הרבה דברים. אני אתן לך דוגמה אחת. אנחנו מדברים, ואתה ציינת את זה, שנתניהו 12 שנה כראש ממשלה, ועוד יש לו עציף 3.5 שנים בקדנציה הקודמת. אז כמובן שאפשר להגיד שביבי עשה כל מה שהוא יכול כדי לשרוד וכל מה שאנחנו קוראים בעיתון, אבל אם אתה פותח את הפרספקטיבה בכלל להיסטוריה של התנועה הרוויזיוניסטית, אז אתה רואה שמ-1925, כשז'בוטינסקי הקים אותה ועד ימינו, אז היו אולי רק 6 מנהיגים שעמדו בראש התנועה, ולעומת זאת בתנועת העבודה, היו פי 2 אם לא יותר. זאת אומרת, יש איזה משהו של נאמנות למנהיג, של מקום יותר מרכזי שאתה משאיר למנהיג בתנועה הרוויזיוניסטית, וזה לא הכל רק בגלל ביבי. אז זה דוגמה לכך שהגוף הידע שלך גם משפיע על איך שאתה מנתח את המצב עצמו.
ואם אני מסתכל נגיד על הביוגרפיות האודיו-ויזואליות שנוצרו במהלך השנים האחרונות אודות בנימין נתניהו, אם אני חושב על הסרט קינג ביבי, או אני חושב על ימי בנימין, שזו הייתה סדרה, כן, של עמית סגל, אבל סדרה בנפח מאוד מאוד מרכזי, בעיניך הן ביוגרפיות שעומדות באותם תנאים שאתה נותן לנו עכשיו?
תראה, גם דני שדור, הבמאי של גינג ביבי, הוא חבר שלי, ואתמול היינו ביחד, וגם את עמית סגל אני מעריך. אני חושב שקודם כל מדובר בשני סרטים חשובים, שונים גם, דן עשה משהו אחר מעמית. אז אני יכול להגיד לך שכן, הם סרטים טובים, אבל צריך עוד פרספקטיבה. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה טובה, ולא אומר שלא צריך, שאי אפשר לעשות, אבל בסופו של דבר אתה צריך כמה שנים או איזה נקודת מבט שתיתן לך להבין את נתניהו אחרת, למשל עם איראן. בשלב מסוים היה נראה לנו שהיציאה של טראמפ מהסכם הגרעין יכולה להיות הישג של נתניהו, כמו שאמר סגן ראש המוסד בריאיון שלו לידיעות אחרונות, שבעצם המוסד הפעיל לחץ על, לא לחץ ישיר, אבל לחץ עקיף בחשיפת הארכיון כדי לגרום לטראמפ לסגת, אתה יכול להגיד, הנה הישג של נתניהו. אבל אז אתה צריך עוד כמה שנים ולראות שאם הנסיגה של טראמפ מההסכם בעצם לא עצרה את האיראנים, אז זה כישלון מובהק של נתניהו במדיניות שלו מול איראן, שהיא בעצם הייתה המדיניות המרכזית של, זה היה פועלו המרכזי, אני מניח שעוד כמה שנים, אנחנו פחות נזכור את המריבות שלו עם, נאמר, בנט או בתוך הליכוד או עם גנץ, ויותר נסתכל על העניין הזה, האם הוא נכשל או הצליח מול איראן.
אבל השאלה שמסקרנת יותר דווקא בהקשר הזה שאתה מדבר עליו, זה האם אתה כביוגרף, הדוקטור שלון, צריך לתת לי שורה תחתונה. האם אתה מחויב לשורה תחתונה? הצליח, נכשל, גאון, לא גאון, קוסם, לא קוסם.
כן, תראה, אז נגיד ניקח את הסרט קינג ביבי, אז הוא באמת ניסה להראות תמונה יותר מורכבת. שורה תחתונה זה מאוד תלוי במצב הספציפי. ניקח את אהוד ברק, לא הייתי כותב את הביוגרפיה שלו היום, הוא טבע, הוא איש מוכשר, חכם, והרבה פעמים מזהה דברים נכונה. אבל הוא טבע את המושג מבחן התוצאה, תשפטו אותי על פי מבחן התוצאה, וכשאתה מסתכל על הקדנציה של ברק, אתה אומר ב-99 הוא נכנס, כשהיה תהליך שלום, אמנם מקרטע, אמנם איתי, אבל עדיין אוסלו נמשך, וב-2000 וקצת כשהוא סיים, פרצה אינתיפאדה השנייה, ובעצם תהליך השלום קרס עד ימינו, הוא לא מצליח להתרומם. אז אתה יכול לומר שבשורה התחתונה מדובר בכישלון מבחינת התוצאה. אתה יכול כמובן לנתח ביתר מורכבות את הדמות של ברק, מדוע זה כישלון, אולי הוא לא אשם, אבל בשורה, אתה יכול לספק כאן שורה תחתונה מובהקת. אתה יכול גם על, בדעתי על בן גוריון, לספק שורה תחתונה מובהקת, בן אדם שבעצם במשך עשורים לפני הקמת המדינה כבר פועל ומקים מסגרות ובסופו של דבר מקים את ישראל, אז בשורה התחתונה, בהקשר הזה לפחות, אין ספק שהוא מנהיג מוצלח, בן גוריון.
אז מה עושים עם נתניהו? לכאורה מצבנו טוב, מצבנו מעולה, וכך אומרים גם מאמיניו וגם אלה שאינם מאמיניו, ובכל זאת הרבה 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 פינות יש שם, בוודאי בשנתיים האחרונות שבהם הוא לא מצליח באמת להיבחר.
אז אני חושב שנגעת בנקודה, אחת הנקודות החשובות לגביו, אני כותב מאמר לכתב את אקדמי שמנסה לנתח את סוד כוחו. אני חושב שסוד כוחו של נתניהו היה התחושה שחלקה מעוגן גם במציאות שמצבנו טוב. זאת אומרת, מבחינה כלכלית הייתה צמיחה, מבחינה ביטחונית, בניגוד לראשי הממשלה שקדמו לו ברק ושרון ואולמר, לא הייתה מלחמה, היו מבצעים בעזה, אבל זה נתפס ככורח המציאות, והוא גם מאוד נמנע להיכנס כלכלית, כך שגם מבחינה ביטחונית יכולת לומר שאלה הם שנים טובות. השאלה היא, האם התפיסה הזאת שאלה הם שנים טובות, היא תפיסה שמעוגנת גם בעובדות. כי למעשה, העובדה שיש, שישראל צמחה מבחינה כלכלית, מסתירה גם את הצמיחה הגדולה של פערים בתוך החברה. העובדה שהיה שקט ביטחוני מסתיר את העובדה שנתניהו לא ניצל את שנות השקט האלה כדי לקדם הסכם טוב עם הפלסטינים, דווקא כשהם היו חלשים יותר, או לפחות עומד בראשם אדם כמו אבו מאזן, שבאמת נמנע מאלימות. אז יש לך כאן איזשהו מאבק בין ההכרה בכך שלפחות מבחינת התחושה, מבחינת הקליפה, השנים של נתניהו היו מוצלחות, אבל אם אתה בוחן מה הוא עשה בתוך השנים האלה, או איך אפשר היה לנצל את השנים האלה, אז אני לא בטוח שהשנים שלו לא ייזכרו כפספוס, אבל אין ספק שבעיניי אנשים הצביעו לו, לא בגלל הרטוריקה ולא בגלל כל הדברים שאנחנו קוראים, אלא בעיקר כי הייתה תחושה שהוא מספק את הסחורה. והוא מפסיד היום, הוא מפסיד היום בדיוק בגלל אותה סיבה. זאת אומרת, אני חושב שהקורונה, למעט מבצע החיסונים, חשף עד כמה הניהול של המדינה ועד כמה אנחנו מפורקים לחלקים, ערבים, חרדים, שמאלנים, ימנים, וביבי לא משתלט על זה. והמבצע בעזה, שלווה ב, אתה יודע, בכל המאומות בין ערבים ליהודים בתוך ישראל, גם חשף את העובדה שבעצם חיינו כאן באיזושהי אשליה שהכל טוב, אבל הנה הכל מתפוצץ לנו בפנים. ואני חושב שברגע שהציבור הבין שביבי לא מספק את הסחורה, זו בעצם הסיבה העמוקה לכך שהפוליטיקאים גם יכלו להחליף אותו.
ואולי מילה לסיום, הפן הפסיכולוגי שלך, הפן הפסיכולוגי, הפסיכולוגי של המושאים שלך, כן, לא שלך, של המושאים שלך, חשוב לך כביוגרף?
כן, אני חושב שבמידה רבה, באופן עקרוני כהיסטוריון, אני מנסה לחפש סיבות עמוקות יותר, אבל במידה רבה בסיפור של נתניהו זה הרבה פסיכולוגיה,
יותר משל אחרים, יותר מאשר ראשי ממשלות אחרות?
כן, כי אני חושב שמה שקורה עם אשתו שרה ועם בנו יאיר, היה שם איזושהי חוסר השתלטות על המשפחה שבסופו הקרינה החוצה.
אבל את זה כביוגרף שיכתוב את הביוגרפיה, אתה לא תוכל להוכיח, אלא רק לרלורים.
השאלה, זה לא רק לרלורים, כי אם אתה למשל יכול להסתכל, להפריד בין הקדנציות, אתה יכול לראות שאנחנו נוטים לשכוח, אבל הקדנציה השנייה, שהיא בעצם הראשונה של ביבי בסבב הזה, של ה-12 שנה, הוא הלך על ממשלת אחדות, הלך על יחסים טובים עם פרס כנשיא, הלך על גישה הרבה יותר מתונה, הציע את נאום בר אילן שימזג ככה בין הרצון של הימין לשמאל, ואתה רואה שהקדנציה האחרונה שלו הייתה הרבה יותר פרועה. זאת אומרת שיש כאן איזשהו שינוי, ואז אתה צריך לברר מאיפה נובע השינוי. ואני חושב שהשינוי נובע באמת מאיזושהי הסתכלות של נתניהו, כמו מישהו שנגיד היה לו הכל והוא רצה יותר. ופה יש מימד פסיכולוגי, אתה יכול לקחת למשל מנהיג חכם כמו נתניהו, שהוא ללא ספק פוליטיקאי מוכשר, אם הוא היה נותן את תפקיד השר לגדעון שר, כן? יכול להיות שהיה מונע את הפרישה של שר מהליכוד, מה שלקח לו חמישה מנדטים. אם הוא היה יודע להתנהל בצורה יותר, נאמר, רגועה, מול איילת שקד ומול נפתלי בנט, יכול להיות שהוא היה יכול לשמור אותם יותר קרוב אליו. ואז אתה שואל, מה קרה?
למה הוא לא פעל את הדברים האלה? הנפילה שלו, כאמור, ציינתי שכתבת את הביוגרפיות של דוד בן גוריון ומנחם בגין, הנפילה שלו תהיה, היא קשה יותר? תהיה קשה יותר מהנפילה שלהם?
תשמע, קודם כל, בניגוד אליהם, תראה, אגב, מעניין שבן גוריון פרש על דעת עצמו ב-63, וזה הפתעה, והיסטוריונים ניסו להבין מדוע הוא פתאום יום אחד קם ופרש. ואחד ההסברים של בן גוריון במכתב שהוא השאיר בארכיון הוא שהוא לא חושב שמנהיג צריך להיות בתפקיד שלו במדינה דמוקרטית מעל 15 שנים. והוא מתקרב לזה והגיע הזמן לעזוב כי זה יפגע גם במנהיג וגם במדינה. זאת אומרת, זה היה מרצונו של בן גוריון, ופה אתה, נתניהו בעצם מסולק, מגורש באיזשהו מובן. לכן הנפילה תהיה יותר קשה. בגין, כידוע, זה גם מרצונו, למרות שזה גם היה קשור באיזו דעיכה רגשית, וההבדל הכי מרכזי הוא שנתניהו עדיין עומד לעמוד למשפט. כך שאני חושב שהנפילה של נתניהו תהיה הרבה יותר קשה, אני באמת מאחל לו שבסופו של דבר זה יהיה באיזושהי עסקת טיעון, והוא יוכל לבטא את
עצמו. או בזיכוי כמובן.
או בזיכוי כמובן, אבל אני חושב שכמו שזה נראה כרגע, וכשאתה גם לוקח בחשבון את היחסים המתוחים של הבן שלו ואשתו, מול התקשורת ומול רבים בחברה הישראלית, יהיה להם מאוד קשה. מעבר מאוד מאוד קשה, וזה סיפור ש... אולי עוד לא היה מבחינת ראש ממשלה בישראל, בוודאות לא היה, מישהו שמסיים בצורה כזו קיצונית בין להיות למעלה לפה למטה.
מילים רבות עוד יכתבו. ההיסטוריון, הדוקטור אבי שילון, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לך, גואל. תודה, ביי ביי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
נפש יהודי או מיה אל מול מלחמות היהודים שבליבן השאלה מי הוא יהודי. מספיקה האזנה לרדיו או קריאה ברשתות החברתיות כדי להבין את הבערה בין הקבוצות בעם החופשות כיפה. לכל קבוצה כיפה משלה, גודל משלה וצבע משלה. ובשעה שהציבור הכללי טעה והכליל את כולם בחבילה אחת, הדתיים, באה המציאות, מציאות בדמות הקמת ממשלה חדשה, ותפכה לנו על הפנים. מספיק לקרוא מעט מן הציטוטים שפורסמו ביממה האחרונה. הציונות הדתית נוכסה על ידי כוחות שאינם מייצגים אותי, זו לא דרכנו, לא דרכי, זה לא בית המדרש שלי, כך ניר אורבך, אתמול, איש ימינה. לזה ענה סמוטריץ' שחצן, חצוף, שקרן ורודף כבוד. לתוך הקלחת נכנסו דתיים אחרים, חובשי מגבעות הפעם שדרשו להוקיע את חובש הכיפה מרעננה. משה גפני דרש שיהיו מוחרמים ומנודים, שלא יהיה להם חלק ונחלה, להוציא אותם מכלל ישראל. ליצמן הוסיף וקרא לראש הממשלה המיועד פשוט להוריד את הכיפה, ודרעי חתם שהממשלה החדשה היא עקירת הדת מהמדינה. מה שמדהים בכל הסיפור הזה שהמלחמות האלה קורות דווקא כשלראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל איש חובש כיפה עומד ביום ראשון להיות מושבע לתפקיד ראש הממשלה. לכאורה אמורים אחיו ואחיותיו לשמוח על כך. לא. יאיר רטינגר, פרשן דת ומדינה בכאן חדשות, מחבר פרומים שעסק בדיוק בזה במחלקות בתוך העולם הכיפות הסרוגות, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב יאיר.
בוקר טוב גואל.
לצדך, אפרת שפירה רוזנברג, מגישת העסקת מפלגת המחשבות, יחד עם הדוקטור מיכה גודמן, ויושבת ראש ארגון קולך. בוקר טוב אפרת.
בוקר טוב.
אני רוצה להתחיל דווקא איתך. אמורים לשמוח, אתם אמורים כולכם לצאת לצעדת דגלים משלכם על כך שאיש חובש כיפה ייכנס ביום ראשון למשרד ראש הממשלה.
טוב, אתה יודע, אולי באמת יצא צעדת גלים בימים הקרובים, אבל זה יהיה משיקולים אחרים ובמלחמות אחרות. אבל האמת היא שאתה צודק, זה פשוט, זה רגע מדהים, אני חושבת, וכל כך מעניין בתולדות הציונות הדתית, שדווקא בשעה שהיא אמורה, היא מגיעה לפי שלה, כן, מי היה מאמין שאדם חובש כיפה יגיע להיות ראש ממשלה? זאת אומרת, שנים כבר מדברים על מפנטזים, על רמטכ"ל דתי ראשון, כמה אלופים חובשי כיפה תפטפו למטכ"ל בשנים האחרונות או בעשור האחרון, אבל ראש ממשלה זה משהו שאני לא חושבת שאיזו לחלום עליו, כאילו נפתלי בנט גם היה שר הביטחון הראשון חובש הכיפה, או בכלל השר הבכיר הראשון חובש הכיפה, ובאמת אתה צודק, לכאורה היו אמורות להיות חגיגות גדולות, וזה לא קורה, וזה רגע מאוד מאוד מעניין, שאני חושבת שמעניין להבין אותו, והקרע הזה בין ימינה לבין סמוטריץ', ובכלל הקרע בתוך הציונות הדתית, אני חושבת הוא משקף, הוא לא קרע פוליטי. הוא קרע אידיאולוגי, תיאולוגי, ערכי, סוציולוגי, רוחני, תקרא לזה, הוא משקף דברים הרבה 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 יותר עמוקים.
אבל אתם מסבכות ומסבכים אותנו נורא, הציבור הכללי. אנחנו כבר לא מבינות ומבינים מה עומד מולנו. חשבנו שכולכם הדתיים פשוט.
זה, קודם כל זאת בעיה שלכם, ודבר שני, האמת היא שאנחנו מסתבכים גם את עצמנו, כי אני חושבת שחלק גדול מאיתנו, חוץ מאולי ידידי יאיר שכתב על זה ספר, ובאמת מבין את כל נבחי ההתפצלויות ותתי ההתפצלויות האלה, אני חושבת שרוב האנשים בתוך המגזר לא לגמרי בעצמם, מבינים מה קורה. אני חושבת שזאת זה איזשהו קצה של תנועה תיאולוגית, ורוחנית ארוכה מאוד שקורית, שאני אגיד ככה במשיכות מכחול מאוד מאוד עבות, אני חושבת שמדובר פה בניגוד למה שהיה בעבר בציונות הדתית, שהערכים המובילים שלה היו, אתה יודע, להיות הגשר בין דתיים לחילונים, להשתלב, להוביל מבפנים, להשפיע, זאת הייתה עמדה מאוד מאוד, זאת הייתה מילה מאוד מאוד חשובה בכל מי שגדל בציונות הדתית בשנות ה-70 וה-80, להשפיע, להשתלב. אני חושבת שהערך של הימניות נהיה הערך המוחלט בציונות הדתית, שאין בלתו. זאת אומרת, הימניות היא הפכה להיות הסממן הכי מאפיין והכי חשוב, וממש סמן של האם אתה בפנים או בחוץ. עכשיו, וגם, המעניין וגם, הוא שפה לי בנת הוא ימני.
וגם על סיפור הימניות אנחנו צריכים לתת תתי, תתי, תתי של הגדרות. נכון, האם ימניות נכון. היא לאומיות? האם ימניות היא ביביסטיות? מהי נכון. אותה, מהי אותה ימניות? שגם זה אנחנו לא יודעים לענות עליה היום נכון. יותר.
נכון. וזה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, כי הרי נפתלי בנט הוא ימני, כאילו, אתה יודע, ראש מפלגה שקוראים לה ימינה, for God's sake. אבל זה באמת גוונים מאוד מאוד ספציפיים, שלמה אמרתי שזה גם תיאולוגיה, כי זה, מה זאת אומרת ימנות? זאת ימניות תיאולוגית, לא ימניות פרגמטית. הימניות שמייצג נפתלי בנט היא ימניות פרגמטית, היא ימניות שנשענת הרבה מאוד על שיקולי ביטחון, ימניות שנשענת על כל מיני עניינים אסטרטגיים, הימניות של סמוטריץ' וחבורת החרדלים וישיבות הקו, מה שמקובל לכנות אצלנו, היא ימניות תיאולוגית, היא ימניות שמבוססת על הרב קוק בגילוי הרב צבי יהודאי שלו, וזה דברים שאנחנו מדברים עליהם באמת בפודקאסט עם מיכה גודמן, עלו עכשיו 4 פרקים על הציונות הדתית, זה באמת מאוד מאוד חזק יושב שם של זאת גאולה, זאת אומרת, יישוב ארץ ישראל והקמת כל מאחז על איזושהי גבעה היא חלק מהגאולה.
טוב, הגאולה כבר הגיעה, הגאולה כבר הגיעה, ב-48 היא הגיעה כבר, די, אנחנו כבר נמצאים. אני רוצה רגע לשים נקודה ברשותך, אפרת, לעבור אליך יאיר ולשאול שוב את השאלה הראשונה ששאלתי את אפרת, אבל אולי לתת דוגמה נגיד מהעולם שלי. לכאורה, שר על ביטחון פנים, הומו, ראשון במדינת ישראל, אמיר אוחנה, אמור לשמח אותי, כן? והנה, סוף סוף ראונה. גם אם דעותיו הפוליטיות רחוקות מהדעות הפוליטיות שלי, עדיין אני מבין את הערך שהאיש כזה עומד בראש משרד שכזה.
אז דוגמה מצוינת, אני חושב שיש דמיון, גם כאן מדובר בקבוצת מיעוט שקשורה באידיאולוגיה, רק תכפיל את זה פי עשרות אלפי מונים, מבחינת העוצמה והגיוון של הציבור הדתי-לאומי. כי באמת, אתה אומר, רגע, רק שנייה, אבל הוא מהקבוצה שלי, אז איך יכול להיות שאני כל כך מתנגד לו? אז זה יכול להיות, זה קורה כאשר קבוצות גדלות, ובאמת הפרדוקס הגדול של הציונות הדתית, היא שהיא מגיעה לשיא כוחה עכשיו, לא רק בנפתלי בנט, זה כמובן סמל, אבל בעוד המון דברים, אתה רואה בכל מקום, בצבא ובאקדמיה ובעסקים, תמיד יש כיפה סרוגה, וזה איזשהו מין ציון כזה, איזשהו מציין תרבות, שאתה אומר, רגע, רק שנייה, זה בדיוק הכיפה שעל הראש שלי, אז למה אני לא מרגיש שאני רוצה לצאת במחולות? אז זה קורה, מכיוון שיש התגוונות, וההתגוונות היא התגוונות אידיאולוגית, ואני חושב שאין אדם כמו בנט שמייצג את ההתגוונות, שמותח את הגבולות האידיאולוגיים של אותה ציונות דתית. אגב, אני לא בטוח שתמיד ביודעין, אני לא בטוח שהוא יודע לנסח את זה, או שהוא התעכב לנסח את העניין הזה, אבל זה מה שהוא עושה. עכשיו, אנחנו, המשקיפים, הקוראי העיתונים, הישראלים, הרבה פעמים חסר לנו מושגים לדבר על הציונות הדתית, מכיוון שכמו שאמרה אפרת, הציונות הדתית כל כך הרבה שנים כבר מזוהה עם הימין, וזה בעצם כמעט הגראונד זירו של הציונות הדתית, נקודת הפתיחה היא ימניות, ארץ ישראל. אז רגע, רק שנייה, אז הימניות פה, עכשיו אנחנו צריכים לזה מבלבל, איזה מין ימניות, ואז איזה מין דתיות. ורגע, רק שנייה, הוא היה מנכ"ל מועצת ישע, אבל הוא גר ברעננה. ויש, פתאום מסתבר עכשיו, ומה הוא חושב על, על נשים, ולהטאפים, ויש מיליון, ועל הרבנות, ויש פתאום מיליון שאלות המשך, שקשורות לאיזה מין דתי לאומי אתה. והשאלות האלה הן מאוד...
ובוודאי כל אחד מהמאזינות והמאזינים שלנו אומר לעצמו עכשיו שהכל היה יכול להישמע אחרת אילו הוא היה הופך לראש ממשלת הימין ולא ראש ממשלת השינוי. אז הדברים האלה לא היו נאמרים, אז לא היינו עדים לקרע שקורה עכשיו.
זה נכון מה שאתה אומר, אבל שים לב שבנט מאתגר את ה, נקרא לזה, את הממסד, בוודאי את הרבנים המון שנים. מיומו הראשון בפוליטיקה, הם הבינו, הרבנים, אני לא מדבר על הרבנים החרדים, שהם בוודאי תקפו אותו. הרב עובדיה אמר, העיניים שלו קטנות כמו הכיפה, הכיפה שלו קטנה כמו העיניים שלו. תקפו אותו, אבל אם נדבר על המתקפות מתוך הציונות הדתית, הם הבינו את האתגר שהוא בנט, וזה היה שם מהיום הראשון. וזה נכון, אבל מה שאתה אומר, שזה היה מחליק בגרון הרבה יותר בקלות, אילו היה עומד או מצטרף לנתניהו.
בוודאי.
אגב, זה מה שרצו תמיד.
זה היה נראה אחרת. אני רוצה רגע, אפרת, להכניס עוד משהו לתוך התבשיל שאנחנו יוצרים בשיחה הזו, וזה אפרופו המשבר עליו דיברת. אני קורא מדבריו של ניר אורבך, יש שם משהו שנדמה לי שתמיד האשימו בו את הציונות הדתית, וזו היהירות. אורבך אומר, מראשיתה כללה בתוכה האידיאולוגיה הציונות את יצירתה של חברת מופת. עצם השימוש במושג הזה, חברת מופת, הוא בעייתי, כי כך הציונות הדתית תפסה עצמה תמיד, כמישהי שיודעת טוב יותר, כמישהי שמנחילה את הערכים הנכונים, כמי שתראה לכולנו את האור.
תראה, קודם כל אני חושבת שהשימוש במונח חברת מופת הוא לא מנת חלקה של הציונות הדתית, אלא מנת חלקה של הציונות בכלל. זאת אומרת, התנועה הקיבוצית רצתה חלמה להקים פה חברת מופת, הציונות הסוציאליסטית חלמה להקים פה חברת מופת. חברת מופת זה משהו שתנועות אידיאולוגיות חורטות על דגלן ושואפות אליו. אבל אתה צודק במובן הזה שזה בדיוק, זאת בדיוק נקודת השבר. זאת אומרת, ברגע שמגיעים לעמדה שבה אפשר לממש את כל השאיפות האלה, שם זה מתחיל להתפרק. אני חושבת שיש פה איזשהו מסר נורא נורא עמוק, וגם אם יושבים, אתה יודע, יושבים על הטריבונות מגזרים אחרים שחולמים להגיע לעמדות כוח, הם צריכים להסתכל טוב טוב על מה שקרה לציונות הדתית. כי הרגע שבו אתה כקבוצה או כמגזר מממש את הפנטזיה הגדולה שלך, זה הרגע שבו אתה מתחיל להתפרק כמגזר. וזה משהו שכל מי שיושב עכשיו מסביב, כל המגזרים האחרים, החברה הערבית שאולי חולמת על להגיע לעמדות כוח והשפעה, החברה החרדית שיותר ויותר צוברת כוח ורוצה להגביר
את... את יודעת מה זה מעניין מה שאת אומרת לי עכשיו, אולי ישאל אותך יאיר, החברה החרדית שגם לה יש פלגים וגם לה יש זרועות, הן לא התפרקו כמו שהציונות הדתית מתפרקת עכשיו.
שאלת את יאיר, אבל לפני שהוא עונה, אני רק אכניס את השני שקל שלי. אני חושבת שהחברה החרדית בוודאי בתהליך של פירוק.
לא, אבל הם מדברים בכל אחד. הם לא אומרים, דרי לא יגיד על גפני שהוא רשע, וכן הלאה וכן הלאה.
מאחורי הקלעים, אבל ביום שיהיה מועמד לראשות ממשלה חרדי, אני לא יודעת אם זה יקרה בקרוב, אבל אם זה היה קורה...
אז היו מוצאים את זה.
אני אגיד רגע משהו. קודם כל, עם העיקרון, אני מאוד מאוד מסכים עם אפרת, ועם הניסוי הזה של מה שקורה לקבוצה אידיאולוגית שהיא מממשת את הפנטזיה. אבל אני אגיד בכל זאת גם שיש הבדל. נפתלי בנט, אני חושב שאנחנו מדברים עליו כדתי, ואנחנו צריכים לדבר עליו גם כישראלי. הוא ראש ממשלה מאוד ישראלי, יותר מנתניהו. והאתוס של נפתלי בנט הוא אתוס מאוד ישראלי, וזה גם כן חלק מאוד חשוב במה שקורה כאן. החרדיות הפוליטית או הפוליטיקה החרדית היא מדברת, עדיין יש שם הגמוניה ברורה, אין שם את ההתפרקות כמו שיש בציונות הדתית, אין שם את ההתפצלות, עדיין יש את ליפמן ועדיין גפני ודרי, הם מושלים בעניין הזה. ויותר מזה אני אגיד, אם היו פנטזיות על ידי כל מיני גורמים ליברליים שהחרדים החדשים יהיו כוח פוליטי משמעותי, אני חושב שהשנה וחצי האחרונות הראו כמה שזה לא נכון הדבר הזה, כמה שההגמוניה הפוליטית של הפוליטיקה החרדית, יהדות התורה ושס, היא חזקה. ואם חזרה רגע לבנט, אני חושב שבנט, חלק מהאתגר שהוא מביא, זה לבוא ולהגיד, אני חלק מהישראליות. אני חלק מהישראליות, אני מוכן, אני עדיין ימני, כמו שאמרה אפרת, אני ימני על מלא, אני הייתי מנכ״ל מועצת ישע, אבל אני מוכן לתת יד למרב מיכאלי ולניצן הורוביץ, מכיוון שקבוצת ההתייחסות שלי היא לא רק המגזר, אני מוכן לצאת מהגבולות האליטיסטיים של המגזר, ולהגיד, אוקיי, פשרה. וזה, אני חושב, חידוש, והוא כן דבר שמייחד היום את הציונות הדתית. מסכים לגמרי עם אפרת, שאם יום יבוא ואחד מהמיעוטים האחרים יעלה לשלטון, זה ייראה בדיוק אותו דבר.
אגב, אני רוצה להוסיף אם אפשר על נפתלי בנט ועל הדברים שניר אורבך כתב, שבמובן הזה בדיוק מה שיאיר אומר, בעיניי זאת חזרה, איזושהי חזרה לציונות הדתית של פעם. זאת אומרת, לציונות הדתית שרוצה להשתלב ולהיות ישראלית, ובלי היהירות הזאת של אנחנו, דווקא בלי היהירות של אנחנו יודעים הכי טוב, ואנחנו נוביל, ואנחנו מביאים את הגאולה, זה יותר מהדהד לי את הציונות הדתית של שנות ה-80, של נפתלי בנט כזה, של 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 ההורים שלי.
יותר מזה, יותר מזה, אני רוצה ללכת רגע עשור אחורה, לא שנות ה-80, עשור אחורה, ואני תוהה אם אנחנו מקבלים היום בקונסטלציה אחרת, חדשה, ואנחנו צריכים להתרגל לזה מחדש, לימים של בורג, של עמר, של אורלב, אפילו של סבא שלך, הרב גורן, מין יהדות אשכנזית כזאת, וגם את זה צריך להניח על השולחן, יהדות אשכנזית שרוצה להיות חלק מהכלל ולא רוצה להיכנס לתוך איזושהי פינה גטואית.
תראה, אני לא רוצה להיכנס לספור ראשים מי אשכנזי שם במפלגה ומי לא, אני דווקא חושבת שיש שם. אני חושבת שזו ורסיה יותר מתוחכמת ויותר מתקדמת לציונות הדתית האשכנזית שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, אני חושבת שעשו פה הציונות הדתית של נפתלי בנט, מה שהוא מייצג, עשתה איזשהו סיבוב של 360 מעלות, הגיע לאותה נקודה שהציונות הדתית הייתה בה בתחילת הדרך, אבל קצת יותר משוכללת, בספירלה, לא בדיוק לאותה נקודה. היא מדברת ישראליות. מדברת על להיות חלק מהחברה, אבל לא מתוך רגשי נחיתות, כי הציונות הדתית של פעם היו לה קצת רגשי נחיתות. היא קצת קנאה בחרדים שהם יותר דתיים מאיתנו, היא קצת קנאה בחילונים שהם יותר ציונים מאיתנו, היינו קצת כזה, והיום זה ממקום אחר. זה מתחושה מאוד מאוד עמוקה של, אני עכשיו מדברת בשמו של נפתלי בנט, הייתי בסיירת מטכ"ל, עשיתי את כל מה שצריך, הייתי בהייטק, עשיתי את האקזיט, אני הישראלי החדש, ואף אחד לא יבוא ויגיד לי שלא. אז כן, אני גם ציוני דתי, גם יש לי כיפה, אני גם ימני, אני גם הכל, אבל אני לא רק כל אחד מהדברים האלה, אני הכלל ישראלי החדש.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, ברשותך, אם פנינו לעתיד, יאיר, איזה מין ראש ממשלה בנט יהיה? איך הוא יתייחס אליי כיחיד? איך הוא יתייחס אל החילוניות שלי? איך הוא יתייחס אל השבת שלי? איך הוא יתייחס אל ההומואיות שלי?
טוב, אני לא יודע לנבא, אבל אני רוצה להתחבר לדבר הזה. אני לא רוצה שאנחנו פה, שיצא שאנחנו יותר מדי מרימים לממשלה שבדרך, אני לפחות לא, אני יותר בקישה תמיד ספקנית. אבל אני כן חושב שהלב של בנט הוא באמת לא במקום הפטרוני. תראה, דיברת על בורג, ועל זרח ורהפטיג, החבורה הזאת שהייתה באמת משולבת בישראליות, היא הייתה אחרת. היא אמרה, בואו תתנו לנו, אנחנו נהיה משק הדת של המדינה. אנחנו נדאג לכל מיני רבנות, ואנחנו נדאג שלא תשכחו מה זה להיות יהודי, אבל לא חושב שזה היה מאוד פטרוני, וזה לא היה מאוד אגרסיבי. עכשיו זה בא באמת אחרת לגמרי. אני חושב שבנט, הוא לא חש פטרונות כלפי החילונים, ההפך, זה שיש לו איזה מין אתוס כזה, שמגיע גם מהצבא, אבל גם מההייטק. איזה מין טים פלייר. כאילו, תקשיבו, אנחנו סביב השולחן, אנחנו נשאר סביב השולחן. אם זה היה תלוי בו, אז הוא היה נשאר גם בצוות הזה, אבל הוא יהיה בראש. אז בראש גם צריך להחליט, והוא יגדל לתוך זה. אני ממש לא יודע איזה מין ראש ממשלה הוא יהיה. אני יכול רק להגיד מה הוא, עד עכשיו, איזה מין קריירה הוא עשה בפוליטיקה, וזה נראה שהוא מאוד מאוד אוהב את העניין הזה של האחים.
אולי נלמד ממנה. מילה אחרונה שלך, אפרת, אותה השאלה, אם אני אבקש ממך להיות נביאה?
פה אני עם יאיר, אני גם כן בפלג הספקני. אני אגיד לך משהו, אני מאוד מאוד מקווה, שסתם כישראלית עכשיו אני אומרת, פשוט כישראלית שרוצה בלי קשר לדעות פוליטיות, אני אגיד בכנות שאני לא הצבעתי לנפתלי בנט, אז אי אפשר לחשוד בי שאני מרימה לו. אבל אני מאוד מאוד מקווה בשביל כולנו, בשביל היציבות, שכל מי שנמצא בתוך הממשלה הזאת ידע לשים בצד את הדברים המאוד מאוד עקרוניים לו, כדי לשתף פעולה על החיים עצמם. ובמובן הזה תיבחן מנהיגותו של נפתלי בנט. האם הוא יצליח בשנתיים שהוא ראש ממשלה לייצר את האיזון הזה, את הרגיעה הזאת, את התחושה אצל כל אחת מהמפלגות המאוד מאוד שונות שנמצאות בקואליציה המוזרה הזאת, את התחושה שכן אנחנו באנו לעבוד ביחד, בזה נמדדת מנהיגות. לא בזה שאתה אומר אני ראש ממשלה, ביכולת שלך להרגיע את המערכת, ולשדר לכולה שאנחנו פה ביחד ויש לנו אינטרס משותף. וזה המבחן היחיד לדעתי שהוא צריך לעמוד בו.
יאיר רטינגר, אפרת שפירה רוזנברג, לעונג, אני מאוד מודה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בקאן, שיפתח בעוד חודש בדיוק, בשישה ביולי, הכריז בסוף השבוע על התוכניה הרשמית שלו. בואו נאמר שאם פצצה תיפול על הקרואזט, גדולי הבמאים בעולם ייעלמו. פול ורובן, שון פן, נביל איוש, ז'אגות יאר, קיריל סרברניקוב, שון בייקר, וס אנדרסון, נני מורטי, פרנסואה אוזון, אסגר פרעדי, וזה מבלי שהזכרתי את ארנוד דספלשה, שרלוט גינסבורג, אונג סאנג סו ואוליבר סטון. כשרואים את הרשימה המרעיבה הזאת, לנתון הבא יש אימפקט אולי גדול יותר. שלושה בימאים ישראלים, ארבע סרטים ישראלים יוצגו באותן מסגרות יחד עם הגאונים הללו. נדב לפיד, שכבר זכה בפרס דוב הזהב בברלין, יציג שם שני סרטים, אחד ארוך, בליבו לכאורה גיבור שמתמודד עם מותה של אמו, תזכורת למותה של האם האמיתית של נדב לפיד, העורכת ארה לפיד שהלכה לעולמה, ועוד סרט קצר אחד שצולם בעת קורונה. ערן קולירין, שכבר זכה בפסטיבל קאן בפרס מצלמת הזהב על ביקור התזמורת, יציג במסגרת מדם מבט מסוים, סרטן רגר, את ויהי בוקר, שמבוסס על ספרו של סייד קשוע, ובמסגרת הבחירה הרשמית יוצג גם מחברות שחורות. אני לא יודע באיזה סוגה קולנועית מדובר, האם תיעודי, האם ללילתי, האם מהחיים, האם מהדמיון. מה שבטוח הוא שחמש שנים אחרי שהלכה לעולמה, אנחנו נזכה לראות את רונית אלקבץ שוב על המסך הגדול, ולא סתם מסך גדול, אלא על המסך הגדול של פסטיבל קאן. במאי מחברות שחורות נמצא איתנו הבוקר, בוקר טוב, שלומי אלקבץ.
בוקר טוב, בוקר טוב.
תשמע, זה מרגש נורא, אתה יכול להגיד לי מה אנחנו הולכים לראות שם? איזה סוגה קולנועית הולכת להיות?
כן, אנחנו הולכים לראות סרט.
עלילתי, אמיתי?
זה הולך להיות סרט, סרט עלילתי או דוקומנטרי, או תמיד סרט, זה דבר ראשון. לגבי הסוגה, אם ככה מתעקשים על הגדרות ומחפשים איך, זה יהיה קשה להגדיר את הסרט הזה ולהכניס אותו בתוך מסגרות מוכרות, כי הוא באמת איזה סוג של, מסע שהתחיל בתוך ניסיון ליצור סרט שהוא בנוי מתוך חומרים שצילמתי, מתוך יומני וידאו שצילמתי לאורך המון שנים, כמעט שלושה עשורים. כשבתחילת הדרך באמת צילמתי מתוך אהבת התיעוד, פשוט צילמתי כי אני מאוד מאוד אוהב לצלם, אוהב לתעד, זה משהו שמאוד מפעיל אותי. ולאט לאט אל תוך הצילום ועם השנים ובשילוב עם הסרטים שרונית ואני עשינו ביחד, הצילומים האלה התחילו ללכת והתכווננו לתוך איזה ערוץ מסוים. רציתי מאוד לצלם את הטרילוגיה שהיא לא אוטוביוגרפית, אבל היא כן נשענת על המקומות שאנחנו באים, שבאנו מהם. במקביל רציתי מאוד לצלם ולתעד את האמת של הרגעים האלו, והאמת של הרגעים האלה נטועה במקום שאנחנו באים ממנו, שזה באמת, כזה, הקריות, פריז, תל אביב, מרוקו.
ובלב כולם עומדת רונית?
כן, אתה יודע, גם, לא רק, אבל גם, כן.
ומלבד הצילומים המתעדים את הרגעים שלכם בעשורים האחרונים, גם תהיה שחקנית שתגלם את רונית?
לא תהיה שחקנית שתגלם את רונית, כי רונית שם, ולכן לא צריך אף שחקנית שתגלם אותה. אבל כן, אני יכול להגיד שהסרטים האלה הם לא דוקומנטריים 100%, הם גם לא עלילתיים 100%. מה שעשית בעצם, מתוך פול מאוד מאוד גדול של כמעט 500 שעות של חומרי גלם, ומתוך ידיעה של מה שיש לי, בתוך הארכיון שצברתי, התחלתי לכתוב תסריטים, תסריטים לכאורה עלילתיים, שבהם יצרתי הקשרים שהם דמיוניים, דברים שלא באמת, באמת צילמתי, אבל בפועל השתמשתי בחומרים דוקומנטריים, כך ש...
והשלמת את החסר עם עלילתי, דברים שלא עשית.
לא השלמתי מלילתי, לא יצאתי לצילומים מלילתיים, אלא התעקשתי במשך שנים ארוכות למצוא את כל מה שאני צריך בתוך הארכיון שיש לי, כדי לספר את הסיפור כפי שאני רוצה לספר אותו, ובתוך הדבר הזה בעצם גם אפשר להגיד שיצרתי תפקיד חדש, תפקיד חדש לרונית בקולנוע. כך שמה שאנחנו הולכים לראות, וכמובן שרונית עומדת בלב הסרט, אנחנו הולכים לראות כמובן את רונית, אבל אנחנו הולכים לראות את רונית בתפקיד. זה קצת מתעתע, אני יודע, אבל זה עובד.
זה קצת, אתה אומר מתעתע, אני כמעט בחרתי את המילה קריפי.
לא, זה לא קריפי, זה מתעתע במובן שקשה להסביר את זה, אבל כשרואים את הסרט, אני חושב שזה מאוד מובן, כי אני מכריז על המשחק הזה ממש בתחילת הסרט, ו... והצופה כאילו הולך איתי, אני אומר לו, זה הדיל, ואם אתה מוכן לקחת את העסקה הזאת בידיים, אז בוא תראה סרט, סרט רגיל.
לא נשבר לך הלב שוב ושוב ושוב לראות את הצילומים האלה, ולראות את רונית בתפקידים הענקיים שלה?
נשבר לי הלב, אתה יודע, קצת... רדוקציה של הדבר, לא שאתה עושה רדוקציה לדבר, אני אומר ברמת ה... יש שם, אני אגיד לך, גואל, יש שם מפגש. זה לא רק, זאת אומרת, יש שם איזשהו מפגש, גם מפגש מחודש של בימאי ושחקנית, וגם מפגש חדש של רונית עם הקולנוע, וגם מפגש של החיים עם המוות, ויש שם מפגשים שלא בהכרח צולמו, אבל הם מתקיימים, ולכן, בתוך העשייה של הסרט, התהליך לא היה שברון לב, או היה שם איזה משהו מאוד 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 מעורר. זה סרט שיש בו המון, למרות שיש בו כמובן מפגש עמוק עם המוות ועם המשמעויות שלו, יש שם איזה מפגש שכולו מלא חיים, כי כל הדמויות שם קמות לתחייה, וזה סרט שאין בו רחמים עצמיים, הוא טרגי ומשמח באותה מידה. יש שם תהליכים, יש שם תהליך של פרידה ותהליך של התאהבות, וזה סרט על אהבה, זה סרט על קולנוע, על הגירה, על מזרחיות, על נשים, זה סרט על נשים, ויש המון כוח כפי שאני רואה את הסרט, אחר כך אנשים יגידו מה שהם מרגישים כמובן, אבל בעבורי, כי שאלת מה אני עברתי בסרט, יש בסרט הזה המון 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 כוח וגם המון נדיבות, גם של הקולנוע וגם של הסיפור ושל רונית. ושל רונית, וזה מפגש, כן.
איך אתה מצליח, שלומי, להפריד בין האחות לכוכבת?
וואי, זו שאלה טובה. תראה, לאורך השנים, התחלנו לעשות קולנוע, רונית ואני, לפני 15 שנים. ואני חושב שמהרגע הראשון, ממש ממש מהסרט הראשון, נדרשנו לעשות את ההפרדה, ולמדתי לאט לאט, לאט לאט ומהר מהר, לעשות את קודם כל לעשות את ההפרדה כבימאי שמסתכל על שחקנית ולא על אחותו על המסך, ואפילו שאני רואה את עצמי נניח בנערים או במחברות, שאני גם נמצא לקצת, כאילו לא המון, אבל ואני מדבר עם ישראל, אני אומר לה, אוי, תחתכי אותו כאן, תכניס, יש איזה סוג של הפרדה שאתה מייצר, כי אתה חייב את המרחק, אתה חייב פרספקטיבה כדי להיות אובייקטיבי, כשאתה בסופו של דבר מניח שעות לדשות, מבלי להסתכל רק על עצמך. זה אחד. אחר כך בין הכוכבת לרונית האחות, אני לא בכך חייב לעשות הפרדה. זאת אומרת, אני יכול כאילו להסתכל על רונית כמי שהיא בנפרד ממני, או בנפרד מיותנו אחים.
אני אנסה רגע, לא עמדתי במקום שלך, לא כבמאי ולא כאח שאיבד את אחותו הבכורה, אבל יש רגע של אח שרוצה לחגוג, להלל את האחות הענקית שהייתה לו. ויש נכון. רגע של במאי שרוצה ללכלך את השחקנית שלו. וזה רגע שאתה צריך לבחור.
אתה מדבר על הסרט הספציפי הזה, על מחברות שחורות, או שאתה מדבר באופן כללי
נאמר על
העבודה
שלי? מחברות, נאמר על מחברות.
אז לא הבנתי את הרגע שהוא רוצה ללכלך את ה...
להראות אותה בעליבות שלה, להראות אותה בכאב שלה.
אבל זה עשינו גם בסרטים, ועשינו בכל אקט, אנחנו מתייחסים כאילו לחלוטין, אתה יודע, ההתייחסות אל רונית בתוך העבודה, לפחות של רונית ושלי, אל מול הדבר, הייתה תמיד לחשוף. אין שם, אנחנו לא מגיעים, רונית לא הייתה מוגנת בטרילוגיה, בגלל שהיא ביימה אותה, זה לא שהייתה שחקנית מוגנת, ההפך, הסיכונים שנלקחו היו פי מיליון יותר גדולים. היא הייתה שם, אתה יודע, בשיאה ובמקום הנמוך ביותר, זה היה חלק בעיקר בתוך הטרילוגיה, בדמות הזאת של גיגן אמסלם, היא הייתה חשופה נורא. לא היה שם איזה מקום שכאילו אמרנו, נשמור אותה כך או כך, ההפך, מה שכן שומרים עליו, זה המשמעויות, המשמעויות של הייצוג, מה אנחנו רוצים לספר, איך לספר, אבל לא בהכרח על האדם, אתה יודע.
זה מעניין אותי הנקודה הזו של משמעות של הייצוג, איך אנחנו רוצים שיזכרו אותה, זה אין סוף טון על הגב שלך, איך יזכרו את רונית אלקבץ.
נכון, איך יזכרו אותה, אני אגיד לך לכל אחד, אני חושב שלכל אחד, בגלל שהמגנטיות של רונית היה כל כך גדול, גם בארץ וגם בעולם, לכל אחד יש לו את הרונית שלו, כאילו, לכל אחד עשתה איזשהו דבר, נגעה בו במקום שלו, אני מניח שיש כאלה שגם לא, שהיא לא נגעה בהם, אבל בוא נדבר על אלו שכן התחברו לדברים שרונית עמדה מאחוריהם והצגה, לכל אחד יש את המקום שלו, אתה לא באמת יכול לשלוט בזיכרון, אתה יכול לייצר נרטיב, אבל זה לא אומר שכל אחד ייקח את הנרטיב הזה שאתה מייצר, זה לא שאני יכול להגיד רונית ייקח וכך וכך וכולם יסכימו איתי, אתה מבין? מהבחינה הזאת לכל אחד יש את החוויות האישיות שלו, כאילו מולה כאדם למי שהכיר אותה ומולה כשחקנית למי שפגש אותה בקולנוע או קרא רעיון איתה או... אז לי באופן אישי אין איזה ניסיון.
אולי מהנקודה הזו זה קצת כמו, בתחושה שלי, כמו כאשר מקבלים עיבוד של ספר לקולנוע, ואני כקורא אומר לעצמי, אל תעשו לי את זה בחייכם, תנו לי לחשוב על הגיבורים כמו שאני רוצה לחשוב עליהם, ואתה עכשיו מחזיר את אחותך לתחייה, ואולי אני לא רוצה שתחזיר אותה לתחייה, אני רוצה לזכור אותה איך שאני זוכר אותה.
יכול להיות, אבל כמו שאתה קיים, גם אני קיים, אתה יודע, גם אני, לכל אחד, זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות לעצמו את הסרט שלו בראש, זה דבר אחד, וזה נכון, מה שאמרת הוא מעניין, כי אמרת זה כמו לאבד ספר לקולנוע, במעבר בין ספר לקולנוע, מתאכזבים בגלל שלפעמים אמרו, קראתי את הספר והספר נגע ביותר, או להפך, הספר פחות והסרט יותר, זה נכון, שיש פה עיבוד של החיים לקולנוע. זה נכון, מה שאנחנו נראה בסרט הזה, או מה שנראה בכל סרט שיעשה על רונית, אם יעשה סרטים עליה בעתיד, זה עיבוד של החיים לקולנוע. כמו שהטרילוגיה שלנו היא עיבוד של החיים לקולנוע. זה נכון, זה מדויק. זה הולך להיות דימוי של רונית. זה נכון. אבל זה הולך להיות דימוי חדש, ודימוי אחר, דימוי ש... רונית בעצם בהסתלקות שלה, בהיעדר שלה, הפכה לדימוי של משהו גם. זאת אומרת, הפכה בעצמה, היא עומדת, she stands for things, כאילו היא עומדת בשביל משהו מסוים, וגם הסרטים האלו, גם הסרטים, זה הופך להיות דימוי. אבל במקביל אני כן רוצה להגיד, אתה יודע, במקביל לדבר הזה, כאילו, ולמחשבה הפילוסופית הזאת, שכן מניעה את הסרט וכן יושבת בבסיס שלו, עדיין הצופה עדיין הולך לחוות איזשהו סיפור מאוד מאוד עמוק ואיזושהי נקודת מבט גם של רונית גם שלי על החיים, על ההיסטוריה הפרטית באופן שבו היא משליחה כאילו על הרבה יותר מהפרטי. זאת אומרת, זה לא... זה סרט עם סיפור מאוד מאוד חזק, זה סרט עם סיפור פנימי מאוד מאוד חזק, סרט על פרידה. ואהבה, וגם על המקורות ועל החיים. אני חושב שיהיה גם, אתה יודע, יש פה גם את היומני וידאו, יש פה גם 30 שנה של תיעוד, יש את רונית שסוגרת אותם, יש את המשפחה המזרחית שמקבלת ייצוג מחודש בקולנוע. תראה, לאורך השנים, אני לא ידעתי, זאת אומרת, אנחנו שתכננו, שעבדנו, רונית ואני, זה לא שכאילו אמרנו כל החיים אנחנו רוצים לעשות סרטים על שקשורים למזרחיות שלנו דרך פרספקטיבה של אישה מזרחית או על המרוקאיות או על המשפחה. אז כמובן תמיד היה שם, אבל גם היה ברור שבאיזשהו שלב כאילו אנחנו גם הולכים כאילו לחפש דברים חדשים ואחרים. הסרט הבא שלנו היה אמור להיות סרט צרפתי בכלל שמצולם בפריז, שעוסק במריה קאלס. ולא חשבתי, האמת שלא חשבתי, וגם הרעיונות שהיו לנו כן להמשיך להתעסק, יכול להיות שאילו רונית חיה היינו בעוד 20 שנה עושים את עוד איזה פרק לטרילוגיה כאילו, ומרים את ויויאן ואלישה בני 70 פלוס, בטח שהייתה מחשבה כזאת, בטח שהיה רצון כזה, וזה יכול היה להיות נפלא, זה יכול להיות מדהים, כי היו לנו רעיונות, אבל זה לא נמצא. ואני לא חשבתי שאני באופן מיידי שהסרט הבא שלי כן ימשיך להתעסק בנושאים האלה.
כנראה שאי אפשר שלא. אני רוצה רגע מילה
כן.
לסיום ברשותך.
כן, בטח.
היא לא באה אליך בחלומות? היא לא אומרת לך, tu fais quoi? מה להזזל אתה עושה?
אני לא יכול לספר לך את החלומות שלי. לא כרגע.
אני מניח שהתשובה היא כן.
לא, לא יודע. לא יכול שתניח, אבל אתה יודע, מתקיים דיאלוג בלתי פוסק, דיאלוג מעניין, בלתי פוסק בין אלו שנמצאים לאלו שלא נמצאים פה. תמיד יש איזשהו דיבור, תמיד יש איזושהי שיחה, לא בפורמט של השיחה שאנחנו רגילים ונוהגים לשוחח ולדבר, אבל תמיד ברור שיש שיחה בין הנמצאים ללא נמצאים.
תמיד.
והסרט הזה הוא שיחה.
מחברות שחורות, ברכות על פסטיבל כאן. שלומי אלקבץ, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה.
כאן הגיע לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.